ט"ו בשבט הגיע, וביקשתי לחרוג הפעם ולעסוק בט"ו בשבט. לאמיתו של דבר מחוברים הדברים גם לחלק מהעניינים שבמתן תורה, ואם נספיק עוד ניכנס לזה גם לקראת סוף הדברים. תחילת הדברים, בהלכה שאותה אנחנו משתדלים לקיים דבר יום ביומו, כל פעם שאנחנו מסיימים לאכול משהו משבעת המינים או ממיני הדגן, ובברכה האחרונה שנקראת ברכת מעין שלוש, אנחנו מברכים בין היתר כפי שמופיע פה במקור שתיים לפנינו: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. זה הנוסח. הנוסח הזה עבר כמה גלגולים, וביסוד הדברים מבחינה הלכתית עוסק הטור במקור מספר אחד. הטור, רבי יעקב ורבי אשר בן הראש, מצטט את הרמב״ם וכותב כך: וכתב עוד, ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לאומרו. ואנחנו כן רגילים לומר, כתב עוד הרמב״ם, לא לומר כך. מדוע? שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים המצוות התלויות בה. עד כאן. ובהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות ישנו. הדברים הראשונים נשמעים מאוד ברורים. אם נסתכל שוב בנוסח הברכה, הוא באמת מוזר מאוד. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו, בשביל מה? לאכול מפריה ולסבוע מטובה. עם כל הכבוד, זאת המטרה, כלומר, קיבלנו בירושה את הארץ והנחלת אותה לאבותינו כדי שנאכל בפירות. זה העניין שבהנחלת הארץ. על זה אמרנו, והבאתי אתכם אל הארץ מורשה. זהו. שירת הים, עסקנו בשבוע שעבר בסיבות האמיתיות: תביאימו ותיטעימו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. פה מורידים את הכל לאכול פירות, לאכול פירות טובים, לאכול פירות של ארץ ישראל. וזה אולי מוביל באמת את התפיסה הראשונה שמוזכרת בתור לבקש לשנות. לומר, לא אומרים את זה. ובבעל ההלכות הגדולות חשב אחרת ואמר להגיד, וזהו הנוסח שמקובל אצל רובנו. מאיר על הדברים מיד בעל הבית חדש, הבח במקור שלוש, בהערה מופלאה. הבח הוא פוסק הלכה. הוא פוסק הלכה גדול. הוא אחד מנושאי הכלים על הטור, וכאן משום מה הוא חורג מדרכו ההלכתית ונכנס לסיפור נפלא. וכתב עוד: ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאומרו. תימה. מה פירוש אין לאומרו? הלא קדושת הארץ, הדברים הם יסודיים מאוד, נוסח שמאוד לא מקובל פתאום באמצע מסע ומתן הלכתי, אבל ככה הבח רואה לנכון לעשות. תימה הלא קדושת הארץ הנשפעת בה, יש כנראה דבר כזה שנקרא שפע של קדושה, שנשפט בארץ. מקדושת הארץ העליונה היא נשפט. זה הרי מופיע מקדושת הארץ העליונה. מה זה בכלל? על מה הוא מדבר? נגיע עוד מעט. מקדושת הארץ העליונה היא נשפט, המשפט נמשך גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. משפטים שנראים מוזרים מאוד, אבל עסוקים בהם פה בעולם ההלכה. ננסה להבין אותם. יש קדושה שנמצאת בארץ העליונה, לא יודע מה זה, ומשם היא מושפעת הנה לארץ הזאת, וזה מופיע אלינו גם דרך הפירות שיונקים מאותה קדושה של שכינה. והיכן נמצאת קדושת השכינה הזאת? כאן בקרב הארץ. מה זה? כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי. התורה מסיימת את הפרשה שעוסקת ברוצח ובעיר מקלט, והיא מדברת על זה שהארץ לא תחפר על הדם אשר שופח בה. והיא חוזרת כמה פעמים כי אם בדם שופחו, מה עושה רציחה בארץ? והבעיה היא לא רק העניין הכללי, אלא הארץ עצמה לא תחפר, היא תגווה את זה בסופו של דבר משופך אדם. ואמר בסוף פרשת מסעי, פה הוא מצטט מדויק פסוק, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה. עכשיו נקרא לאט את הפסוק. הארץ אשר אתם יושבים בה, זאת הארץ הזאת, הכל ברור. אשר אני שוכן בתוכה, כלומר בארץ הזאת. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. פסוק מאוד מסורבל. מה פירוש אני שוכן בתוכה? כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. האם זה שני דברים נפרדים? או שיש כאן דבר אחד שמחובר פרט לפרט. הנה הבח מסביר. ואמר, אם תטמאו את הארץ, פיזית, תטמאו את הארץ, מדובר בפרשה על הרוצח ששופך דם בארץ. אם תטמאו את הארץ, נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה. היום כמעט אסור להגיד דברים כאלה. צריך להבין את זה, נבין את זה לאט. נמשכת הטומאה, אם אנחנו מטמאים את הארץ, הטומאה נמשכת גם בפירותיה היונקים ממנה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ, אשר אני שוכן בתוכה. מסביר הבח, אשר אני שוכן בתוכה ממש. בגוף הארץ נסתלקה השכינה, למה? מפני הטומאה שטימאתם אותה. ואז אנחנו כבר מבינים את החצי הראשון של הפסוק, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, בגוף הארץ ממש. ונמשך מזה, כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כלומר, כי עד עתה היכל השם המה היו בני ישראל. בני ישראל הם המקום, הם ההיכל שבו הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, מתגלה בעולם. לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבם ממש. זה לא רעיון פילוסופי. ואתה, באוכלם הפירות היונקים מטומאת הארץ, נשים לב לעיגול, הם טימאו את הארץ, עכשיו הם אוכלים את פרי הארץ, כלומר הם עצמם נטמאים ממה שהם טימאו, ועכשיו מה יקרה? נסתלקה השכינה גם מהם. כי אני השם שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, פרט אחרי פרט. ואתה באוכלם פירות היונקים מטומאת הארץ נסתלקה השכינה. כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל. ועל כן אומר רבך, ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כמעט שכחנו במה הוא התחיל. כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. הבך, אגב, לא מוסיף אף מילה על זה, בזה הבך מסיים, וככה אנחנו נוהגים כמעט כולנו, שבאמת אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה. והבך בעצם בהסבר הזה העלה אותנו לספרות אחרות לגמרי, שאנחנו חייבים לנסות לעלות על זה כשעוסקים באילנות של ארץ ישראל, בראש השנה לאילנות, בהבנת קדושתה של ארץ ישראל, בעיקר בחיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא המתגלה אל העם שלו לא רק דרך הארץ שלו באופן כללי, אלא דרך הפירות באופן הכי ממשי, הכי ספציפי שיש. מה נאמר פה? קודם כל מבחינה מילולית. הבך אומר, שכינה שורה בקרב ישראל ממש. והשכינה שורה בהם, והשכינה שורה גם בארץ הזאת ממש. את הכוח הזה, הארץ הזאת מקבלת ממה שהוא קורא, הארץ העליונה. יש מושג כזה כנראה. כשאני מתמה את הארץ, איזו זיקה אדירה בין העם לארץ. כשאני מתמה את הארץ, אין פירושו רק במובן המוסרי, אני מתמה את העם הנמצא בארץ, את החברה, את האווירה שיש מסביב. אלא אני מטמא את הארץ. הרבה פעמים התורה משתמשת בביטוי וזנתה הארץ. הארץ מזנה. הארץ מקיאה, ולא תקיא הארץ את יושביה. הארץ הזאת, ארץ ישראל, משומשת כל התורה כולה כמגיבה. היא מגיבה לעוולות מוסריות, היא מגלה את העם כאשר הוא לא זכאי לשבת בה. היא מקבלת לכנפיה, לקרבה את העם כאשר הוא זכאי לשוב. היא מגיבה מוסרי. יש לה איזשהו קוד צופן כזה שצריך לתת עליו את הדעת. והבך אומר, אני רוצה להבין על מה מדובר. אז הוא אומר, יש משהו עליון. שצורת ההתגלות שלו מופיעה דרך הארץ הזאת. בדיוק כמו עם ישראל. עם ישראל איננו אתה ואני ואני ואתה, כל אחד מאיתנו. עם ישראל יימשך גם אם אתה ואני לא נבטא אותו. נצח ישראל לא ישקר. אבל עם ישראל מתגלה ממש דרכך ודרכי, דרך כל אחד מאיתנו ממש. יש איזשהו רעיון גדול, והרעיון הזה מתבטא דרכי. אותו דבר לגבי הארץ. ולכן נכון לומר שהנחלת לאבותינו את הארץ הזאת כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה. נדמה לי שעדיין הדברים הפשוטים לכאורה שמופיעים בטור בהתחלה בשם הרמב״ם, שאיננו פוסקים כך, עדיין נראים לנו בעולם הריאלי וההגיוני שלנו יותר מובנים. יש פה דברים מרוממים, אבל באופן עקרוני, נורמלי, מה פירוש שקיבלנו את הארץ הזאת כדי לאכול מפריה? אז צריך לעלות לאיזושהי הבנה, כדי לעלות אליה, אני מבקש להגיע אל הדברים שהבך אומר, מתוך המשכם של הדברים הלאה. הבך דיבר על הפירות, על התוצר, על הפרי של העץ, של האדמה. אני רוצה לחזור אחורה. אני רוצה לדבר על הנטיעה עצמה. הנטיעה בארץ ישראל, גם בה ראו חז"ל, ונראה עוד מעט שראו הפסוקים בעצמם, איזושהי דרך אלוקית מיוחדת מאוד, שבאה לידי ביטוי בפעולה הזאת של נטיעה בארץ ישראל. המפגש הראשון עם ארץ ישראל הוא בנטיעה. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם לא יאכל. חז"ל במדרש רבה במקור ארבע, במדרש פלאי ממש. רבי יהודה ורבי סימון פתח. הפתיחה הזאת היא פתיחה לפרשה של כי תבואו אל הארץ ונטעתם. רבי יהודה ורבי סימון פתח, אחרי השם אלוהיכם תלכו, ובו תדבקון. כל פתיחה במדרש היא פתיחה מפסוקים אחרים, לפעמים מהתורה, לפעמים מנביאים, לפעמים מכתובים, פתיחה שמבטאת רעיון ובסוף מסבירה אותו דרך הפסוק שבו עוסקים בבית המדרש. את הפסוק הזה של כי תבואו אל הארץ פתחו בבית המדרש אצל רבי יהודה ורבי סימון בפסוק מדברים בפרשת ראה. אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? אותו שכתוב בו בים דרכך ושבילך במים רבים, ואתה אומר אחרי השם אלוהיכם תלכו. השאלה הזאת נשאלת לא רק פה, ויש לה תשובה ידועה במקומות אחרים. אין הכוונה כך התשובה המקובלת אחרי השם ממש, אלא הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. תשובה אחרת יש, אי אפשר לדבוק בהשם והשם אלוהיך אש אוכלהו אל קנה, אלא הידבק בתלמידי חכמים. שתי התשובות האלו באות להסביר בעצם את אותו דבר. הידבק בדבר הכולל, במידות, בצורה שדרכה אתה יכול להבין את ההתגלות של השם בעולם. במידותיו, רחום, חנון, ערך אפיים. כאן המדרש מציע הצעה אחרת לגמרי. אבל הוא ממשיך את השאלה. ובו תדבקון. איך אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים להידבק בשכינה? אותו שכתוב בו כי השם אלוהיך אש אוכלה, וכתיב קורסי שביבין דינור, וכתיב נהר דינור נגד ונפק מן קדמוי, הכל אש. ואתה אומר ובו תדבקון? הנה התשובה. אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה. הדהו דכתיב ויתה השם אלוהים גן בעדן מקדם. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במטע תחילה. הדהו דכתיב כי תבואו אל הארץ. זה נחמד מאוד, אבל שום דבר לא ברור. לעסוק במתי תחילה זה מובן, דבר חשוב, רוצים להגיד שבארץ ישראל יש עניין בנטיעות, יש עניין במתי, אבל הפסוק הזה יש המון מדרשים שעוסקים בצד הריאלי, הנורמלי של העניין. המדרש אומר מיד בהמשך, כי תבואו אל הארץ ונטעתם, כשתבואו אל הארץ גם אם תמצאו בנטיעות תמשיכו לדעת, כדי שיהיה לבניכם ובניכם לבניהם ובניהם לבניהם, ואז מביא המדרש את הסיפור המפורסם שבא בהרבה וריאציות על החרוב, שהאדם נוטע חרוב, והוא לא נוטע אותו לעצמו, אלא הוא ייתן את פירותיו בעוד 70 שנה, והוא נוטע אותו לבניו ולבני בניו. זה הכל ריאליה. כאן באים ואומרים דבר אחר לגמרי. הנטיעה שלך בארץ מחברת אותך במידה האלוקית. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? על ידי נטיעה בארץ. זה דבר פלאי. אין עוד דוגמה כזאת. הדוגמאות האחרות הן דוגמאות שעוסקות במה שהוא כולל. רחום זאת מידה אלוקית. נטיעה זו פעולה אלוקית. מה פירוש את זה עשה הקדוש ברוך הוא דבר ראשון? משהו היה מוכרח לעשות דבר ראשון. איזה ראיה יש מפה? הרי משהו חייב להיות בהתחלה. אז הוא נטע גן בעדן מקדם. אחרי שהוא נטע גן בעדן מקדם, אתה לומד מזה שהדרך לא לטעת נטיעות, לא לאהוב את הארץ, לא לעשות את מה שהשם רוצה, אלא לדבוק בהשם, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. היא מה? היא שכשתיכנסו לארץ, תטעו בנטיעות. איך הגעת לזה? מה הפירוש? זה אחרי השם אלוהיכם תלכו. אנחנו מיד נגיע לפסוקים שמהם לומדים את זה במקור 5, אבל לפני כן ברשותכם לשנייה אחת, לקפוץ רגע למקור האחרון, מקור 11. עסקנו עכשיו בתחילת בריאת העולם, בפעולה הראשונה שהקדוש ברוך הוא עושה. נושא הנטיעה מוביל אותנו גם לסוף העולם, לגאולה. וכך כתוב באבות רבי נתן. אם הייתה נטיעה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך המשיח. עכשיו קורא לו בריאה. הבריאה הראשונה זה גן עדן בהתחלה. המדרש הזה עוסק בגן עדן העתידי. מגיעים שוב אל הסוף, אל הגאולה. חזרה לגן עדן. יאמרו לך, הרי לך המשיח. בוא, הוא נטע את הנטיעה, לאט לאט. יש נטיעות עכשיו, ואחר כך, צא והקבילו. מה הפירוש? אז כתוב, למשל לגבי תלמוד תורה, כתוב שתינוקות של בית רבן לא בטלים מתלמודם. טוב, אבל זה כל התורה. תינוקות של בית רבן, פה זו פעולה מאוד חשובה. זה לא נאמר לא על אורלה ולא על שמיטה ולא על יום כיפור ולא על מה הפשט? הייתה נטיעה וידך, שים בצד, קבל את המשיח, תחזור ותיטע. זה הרי לא מצווה תלויה בזמן. זה גם לא מופיע בתרי"ג מצוות. ואני מקווה שזה גם לא מאכזב, שזה גם לא מצווה דאורייתא לעשות את זה בט"ו בשבט. אין שום מצווה כזו בתורה. גם כי תבואו אל הארץ ונטעתם זה לא מצווה. צריך לחזור ולהסביר, הרי זה עיוות של הפסוק. המדרש הוא נפלא, אבל זה לא הפשט בפסוק. הפסוק הוא כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, פסיק. זה עניין טכני, זה חלק מזה שתבואו, אז אתם תבואו, אתם תטעו. אז יש מצווה, והרלתם אורלתו את פריו. יש מצווה לעשות אורלה. מה עשו מזה המדרשים? כי תבואו אל הארץ ונטעתם, נקודה. והנטיעה הזאת עניינה כל כך גדול שהיא צורת הדביקות בקדוש ברוך הוא. ועניינה כל כך גדול שהיא דוחה משיח. ימתין המשיח, תגמור את הנטיעה, תחזור, ואז יש משיח. מה הפשט? נחזור ברשותכם אחורה. עד כאן בעצם התמיהות שמחייבות הבנה. הפירות המאוד מאוד ריאליים שהתפקיד שלהם זה פשוט להזין אותנו, הפכו להיות הסיבה שבשבילה באנו לארץ. באנו ארצה לאכול את פירותיה. זאת הסיבה. לא סתם אנו באנו ארצה לאכול פירות, אלא אנחנו קיבלנו בירושה והנחלת לאבותינו את כל הארץ כדי לאכול פירות. אז הבך אמר, צריך להבין שכשאוכלים פירות, אז ממילא נדבקים באיזושהי ארץ עליונה, שכינה, צריך להבין את זה פה. ואחר כך הנטיעה, שכל ריאליסט יסביר שהיא עניין טכני, אין ערך בנטיעה כשלעצמה. היא עניין שבא כדי שהפרי יצא ממנה, היא עצמה הופכת להיות הדביקות במהלך האלוקי. כך נברא העולם, וכשיגיע העולם לתעודתו, ויבוא המשיח כדי לחדש ימינו כקדם, ימתין רגע, כי קודם כל אתה צריך לגמור לטעת את הנטיעה. מה הפשט של זה? אני רוצה להגיע לדברים בעיקר דרך מה שקראתי בראש השיעור שירת העשבים, דרך הדברים המופלאים של רב נחמן מברסלב במקורות הבאים, אבל לפני כן אני רוצה לראות רגע עוד כמה נקודות לגבי הנטיעה הראשונה, אותה נטיעה של בריאת העולם. אמרנו במקור 4 שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא נתעסק אלא במתה תחילה. שאלתי שאלה סתמית, הרי משהו צריך להיות ראשון. אם נראה את הפסוקים נראה שהם מאוד 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 מדויקים. ויצר השם אלוהים את האדם, זה תחילת פרק ב' בבראשית, מיד אחרי ויכולו. כזכור לנו, זוהי המהדורה השנייה של בריאת העולם והאדם. והפעם מדובר בכל הפרשה לא באלוקים אלא בהשם אלוקים. פרק א' בבראשית עד סוף ויכולו עסק בבריאה של יום יום, פרק ב' נתרכז בבריאת האדם. שם בתפקידו, שם הוא עוסק בתפקיד שלו לעובדה ולשומרה, שם הוא עוסק בצורת הגן, הנהרות היוצאים מגן עדן ובאים להשקות אותו, ונהר יוצא מעדן וכולי, פרט וחידקל וכל הנהרות. ושם במרכז הגן ממוקם האדם. וכך הפסוקים. וייצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. את זה אנחנו מכירים, בפסוק הזה עסקנו הרבה. ויתה השם אלוהים, תראו את הפתיחה המאוד זהה, וגם פסוק ת' מתחיל אותו דבר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה. הפתיחה הזאת היא על האדם, על העץ ועל הפרי האדמה. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. צריך להבין, הרי שם הכוונה היא לא בעץ, אלא בגן. זה היה יכול להופיע לפני ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, הוא נטע גן. רק גן, מה כתוב פה על עץ? לא כתוב כאן שום דבר על עץ. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. וכנראה הנטיעה הזאת היא של עצים על פי ההבנה של חז"ל. זהו הגן. והגן הזה על העצים האלה, הוא צריך להיות המקום הראשון, הסביבה, שבה יגדל האדם שהרגע נוצר אפר מן האדמה ונשמת חיים. ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. לפני שנמשיך כדאי לזכור, כל מה שיוכל האדם יהיה את אילני גן העדן. מכל העץ הזה אשר אתה רואה בתוך הגן וכולי אכול תאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו וכולי. האדם יתמודד ויחיה דרך העצים האלו, תפקידו יהיה לגדל אותם, לא לטעת אותם, לטעת אותם כבר נטע הקדוש ברוך הוא, תפקידו יהיה לעבוד ולשמור, וכשהוא יחטא, הוא יחטא בעץ, ודווקא בעץ. מה זה ויתה השם אלוהים גן בעדן מקדם? חז"ל במקור שש במדרש על הפסוק אומרים כך, דברי רבי ינאי אמרין, למה הוא מזכיר שם מלא בנטיעת הגן? שם מלא הכוונה היא השם אלוקים, כמו באדם. באדם עונים על השאלה הזאת, שהקדוש ברוך הוא משתף באדם את מידת הדין, את מידת הרחמים, השם אלוקים, וייצר שני יצרים. אבל בגן, למה לא כמו כל מה שראינו עד עכשיו? למה לא כמו השמש והירח והכוכבים והים? למה לא כמו כל הבריאה ויברא אלוקים? למה הגן זוכה לשם מלא? השם אלוקים. למה הוא מזכיר שם מלא בנטיעת הגן? וכאן נמצא הכל לדעת. שמתחילת בריאתה היא צריכה כיוון. נבין את זה עוד מעט. קודם, עד שלא נוצרה ממאי אמה, אדם צריך לכוון את רוחותיה. הדאוד הכתיב, ישבעו עצי השם ארזי לבנון אשר נטע. הפסוק הזה, רק כדי להזכיר, נמצא במקור שבע, בתוך ברכי נפשי, והוא ההערה האחרונה שאנחנו מעירים, בתוך פרק שלם שמתאר איך הקדוש ברוך הוא בורא את כל הבריאה. הזכרנו את הפרק הזה בשבוע שעבר, אגב האדם, רק העצים זוכים לייחוס מיוחד ומוזר. מצמיח הציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ ויין ישמח לבב אנוש. לכל דבר יש תפקיד, יש הרמוניה. יש גפן, אז יש יין. היין משמח את האנוש, הלחם סועד את האדם. ואז מופיע הפסוק, ישבעו עצי השם ארזי לבנון אשר נטע מי? השם. עצי השם? ארזי לבנון אשר השם נטע? אשר שם ציפורים יקננו הלאה, ההרמוניה נמשכת. הם נותנים מקום לקנן לציפורים, הם נותנים מקום לחסידות, לעופות, הם נותנים צל, הם נותנים מקום ליד הסלעים. כל הפרק זו ההרמוניה כולה. אבל את העצים השם נטע. את הארזים השם, ואת החציר, ואת הבהמה, ואת עבודת האדם, ואת כל הפרק כולו, הארזים, אותם נטע השם. מדרש אמר מקודם שהבריאה צריכה כיוון. פירוש המושג הזה של כיוון, נדמה לי שהוא ההתחלה של כל הדברים. הקדוש ברוך הוא בורא את הבריאה, ולכל עץ, לכל פרט, יש את המקום המיוחד שלו. הבריאה בתחילתה בנויה כך שמה שצומח מן האדמה מזין בעצם את כל הבריאה, והבריאה שומרת ומאבדת את מה שצומח מן האדמה. זאת אמורה להיות ההרמוניה. הבהמות והחיות שנבראו ביום החמישי ייזונו מכל פירות האדמה ומן העצים, ומאידך הם גם ידשנו אותם בפעולתם, בזבלם. האדם יאכל מפירות האדמה, לא מן הבהמות, עד לימי נוח אין שום אכילה מהחי. היא נאסרה לאדם באופן מוחלט, כל מה שנאמר לו הוא שהוא אוכל מכל אילני גן העדן. ותפקידו של האדם הוא להיזון מפרי האדמה ולטפח אותו. ההרמוניה הזאת תיווצר. לכל אחד מן העצים, כמו לאדם עצמו, יש את המקום המתאים לו. קח את העץ הזה מהאדמה שמתאימה לו, ותגדל אותו באקלים אחר, באדמה אחרת, הוא לא יגדל שם. הוא זקוק למקור החיים שלו בצורה הכי מתאימה. תפקידו הראשון של האדם הוא בעצם לא לקלקל, לא לשבש, לא להרוס את הכל. האדם מקבל מצווה אחת, ואלמלא היה העולם חוטא, זאת הייתה המצווה היחידה שהעולם קיבל. אכול מכל מה שאתה חפץ, אבל דע לך שיש עץ אחד, שטבעו האלוקי, וטבעך האלוקי, מחייבים אותך להימנע מאכילתו. הנחש ממלא את התפקיד של מי שצריך ליצור דיסהרמוניה בעולם. הוא אמור לסכסך בין אדם לחווה, הוא אמור לסכסך בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, איבה אשית בינך ובין זרעה, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. הוא מגיע לעולם שעד עכשיו התנהג בהרמוניה המופלאה ביותר. הקדוש ברוך הוא ברא חיות, והאדם נתן להם שמות. את המשמעות של מה שהקדוש ברוך הוא ברא, יצר האדם. האדם קיבל את אילני גן העדן כנטיעה ראשונית. ויתה השם אלוהים גן בעדן מכן. כל תפקידו היה לתת משמעות לכל דבר בעולם. החיה הזו, הבהמה הזו, עוד אין לה שם. צריך לתת לה שם. בתפקיד הזה האדם ימשיך גם כלפי בני האדם. האיש קורא לאישה אישה כי מאיש לוקחה, והאישה קוראת לקין קין כי קניתי איש את השם, והאדם מתחיל לתת משמעות לבריאה. נטיעה, בעברית, משתמשים בה לא רק לגבי עצים. נטיעה בעברית היא הפגישה עם המקור של החיים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו פירושו אם נדע לכוון את הרוח נכון, אם נדע להקשיב לטבע הנכון שלנו, אז התורה איננה חיצונית לנו. אז לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, היא בתוכנו ממש. חז"ל אומרים, נתן לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, זה קבוע. וחיי עולם נטע בתוכנו, זאת הדינמיקה, זאת תורה שבעל פה. לנו יש כוח לתת משמעות לאמת הקבועה הזאת, לעשות אותה נצחית, לראות את המציאות ולהתאים ביניהם. בריאת העצים, בריאת כל פרי האדמה, היא בעצם היצירה הראשונה האלוקית. תפקידו של האדם להידבק בהשם, פירושו להצליח לטעת את הנטיעה וליצור ליצור הזה את השורש המתאים לו. לחבר כל דבר בעולם אל השורש שלו. החיבור אל השורש הוא בעצם עבודת הגאולה כולה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם תחילה, הוא לטעת גם. יש נטיעה בידך. אומרים לך בא המשיח. מה שאתה הולך לעשות עכשיו, זה בדיוק את מה שרוצים עכשיו שיבוא. זה חלק מפעולת המשיח. זה חלק מאותה פעולת גאולה. בוא ונטע את הנטיעה. ועוד מעניין לדייק בלשון של חז"ל. ואחר כך צא והקבילו. אנחנו היינו כותבים אחרת. נטיעה בדרך כלל נוטעים בחוץ. נטיעה נוטעים בשדה. צא ונטע את הנטיעה. ואחר כך בוא והקבילו. משיח מן הסתם נמצא, יודע, בירושלים, מקדש, בוא. בדיוק ההפך. בוא ונטע את הנטיעה. אתה צריך לעשות את הפעולה האלוקית הזאת. לטעת. ואחר כך צא והקבילו. עצי השם ערבי לבנון אשר נטע. את הנטיעה אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא כדי לא לעשות ממנה רק פעולה טכנית. מי שיעמיק יגלה שבעצם הנטיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא פעולה טכנית מסיבה הכי פשוטה שיכולה להיות. פשוט סדר הבריאה של ימי הבריאה בפרק הראשון. חז"ל במקור 8 במדרש תדשה מעירים הערה נהדרת בפשט. הם פשוט מזכירים לנו את ימי הבריאה. למה ביום השלישי גזר הקדוש ברוך הוא להצמיח דשאים ועשבים ופרי האילנות מן האדמה, וביום הרביעי ברא המאורות? זו שאלה נהדרת. הרי כדי להצמיח צריך שמש. צריך ארץ, שמיים, מים ושמש. מאורות. ארץ ושמיים ומים כבר יש. אנחנו ביום השלישי, מאורות עוד אין. כל סדר הבריאה הוא הגיוני. יש אפר, יש אדמה, עכשיו לוקחים מן האפר ועושים נפש חיה ויש בהמה. עכשיו עושים עוד פעולה יותר משוכללת, יותר משוכללת. יש ים, עכשיו מביאים את הדגים. כאן הפוך. ביום השלישי מצמיחים את האדמה, דשא עשב מזריע זרע, ורק ביום הרביעי באים המאורות. התשובה של המדרש היא, אלא להודיעך כוח גבורתו, שהוא יכול בלא מאורות להצמיח אדמה. נו, אנחנו יודעים שהוא כל יכול. מה הפשט? זה ההסדר העמוק של הנטיעה הזאת, לא נטיעה טכנית, כמו שאתה מבין שאפשר לעשות בחממה. הנטיעה שהקדוש ברוך הוא נוטע בעולם, הכוח לטעת, הכוח לשים כל דבר בשורש שלו, הוא היסוד של מה שאתה האדם צריך לגלות בעולם. כי טבעך האדם הוא לראות את הכל וכן לקלקל. טבעך האדם זה לקחת דברים מהשורש שלהם ולנתק. זה לקחת דברים ולברר איפה הם מתאימים אחרת. טבעך נובע גם מדברים טובים, לשכלל את הכל, לשנות את הכל. כשתחזרו מן הגלות לארץ ישראל, הדבר הראשון שתצטרכו להראות הוא שאתם חוזרים ומצליחים לברר איך מכניסים כל דבר אל השורש שלו. איך נותנים לכל דבר את מקור החיים שלו. חיי עולם נטע בתוכנו. זוהי הפעולה הראשונה שעשה הקדוש ברוך הוא. לזה התכוון הבח במקור הראשון, אבל כדי להגיע אליו וכדי להבין את הכל, אני רוצה לראות את מקור 9. מקור שיש ממנו שיר נפלא, מחלקו, אבל כדאי לראות אותו בפנים, זה עולם ומלואו. דה. מקור תשע לבד, צריך ללמוד שעה ארוכה, אנחנו נראה אותו בקיצור. כי יעקב אבינו, כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. רב נחמן מדבר על לפני שיוסף מתוודע. וזה סוד, קחו מזמרת הארץ בכליכם. זמרת הארץ זה פשטות אלה הזמורות של הארץ. מעט צורי, מעט דבש, שקדים, נחות, ולות. רב נחמן משחק עם זמרת הארץ והניגון. בחינת זמר וניגון, ששלח על ידם ליוסף, וכמו שפרש רש"י מזמרת לשון זמר וכו'. הוא יסביר את המשפטים הפותחים בסוף הפסקה. כי דה. כי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד. לפי העשבים, ולפי המקום שהוא רואה שם. נדמה לי שבזכות השיר הנפלא של זה, לא יורדים אף פעם לעומק הדברים. ומהמקור אפשר להבין את זה אחרת לגמרי. כי כל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד על פי מה? כי כל בהימה ובהימה, תראו את העלייה מהצומח לחי, יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אינו רואה תמיד במקום אחד. האדם שכלל את עצמו מספיק או הרס את עצמו מספיק להסתדר עם כל אוכל, גם עם מה שלא מתאים לו או בעיקר עם מה שלא מתאים לו. הבהמה פחות מדי משוכללת או מספיק מפותחת כדי לדעת שהיא רוצה את העשב שמתאים לה עדיין. ולרואה יש תפקיד. והוא צריך שהעשבים יתאימו לבהמה. והמקום והעשבים והבהמה והרואה צריכים להתאים. זאת ההרמוניה. נגיע עוד מעט לניגון. ולפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר. זה לא רק שיר נפלא, שירה פירושו מקור של חיים. השיר המיוחד שלו. לכל עשב גם יש שם, שמתאים רק לעשב הזה. ומי שיודע להקשיב לעשבים, יודע שלכל עשב יש שיר אחר. שזה בחינת פרק שירה. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. משירת העשבים כשהוא יודע להקשיב להם. וכל אחד עם הרועה יחשוב מיהו הרועה. כל אחד הוא רועה במידה כזאת או אחרת. אני אחזור מיד להמשך מקור תשע, אני עושה פה באמצע, זה ממש בלטשחית להפסיק במקור כזה, אבל באמצע מקור תשע אני רוצה רגע לראות את הדברים האחרים של רב נחמן במקור עשר. אילו זכית לשמוע, זה מופיע בתורה אחרת, את כל השירות והתשבחות של העשבים, כיצד כל עשב ועשב אומר שירה, אבל הנה העיקר, בלי פנייה, ובלי מחשבות זרות, הוא לא אדם כל כך משוכלל כדי להצליח להיות מנותק מהשורש ובכל זאת לעשות כאילו הוא שר. וכאילו זה השיר שלו. אילו זכית לשמוע כיצד כל עשב ועשב אומר שירה בלי פנייה ומחשבות זרות ואינו מצפה לשום גמול. היית יודע כמה יפה ונאה שירה שלהם. וכמה טוב ביניהם לעבוד את השם ביראה. אני חוזר לתשע. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. וזה סוד, רב נחמן, המעבר לפרשנות הוא בלתי רגיל, הוא לא יאומן. זה סוד מה שנאמר בבראשית, ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, בשם אחיו יובל. הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. זה סוף הדורות לפני נוח. עכשיו ההסבר. כי תכף כשהיה בעולם רואה מקנה, לא היה אף רואה מקנה לפניכם. בכלל לא היו מקצועות. פתאום יש מקצועות. יש רואה מקנה. היה תכף כלי זמר כנ"ל. אי אפשר שיהיה רואה מקנה בלי שיהיה כלי לנגן. כי התפקיד של הניגון הוא לחבר, הוא לשמוע את העשבים ולהבין את המקום ולראות את הבהמות ולהישאר רועה. ואם יש רועה מקנה, חייב להיות אח תופס עוגב וכינור. ועל כן דוד המלך עליו השלום שהיה יודע נגן על כן היה רועה. כנ"ל גם מצינו באבות העולם כולם שהיו רועי מקנה. וזה בחינת מכנף הארץ זמירות שמענו, צביל הצדיק. היינו שזמירות והניגונים יוצאים מכנף הארץ, ממש. כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון, כנ"ל. ועל ידי שהרועה יודע את הניגון, על ידי זה הוא נותן כוח בעשבים. הניגון הוא של העשבים. אבל אף אחד לא יודע את הניגון, לא מבינים אותם. אז תולשים אותם, לוקחים אותם, דורסים אותם, דורכים עליהם. אבל כשהוא יודע את הניגון שלהם, אז להם יש כוח. וכשלהם יש כוח, אז הם עשבים טובים. אז הבהימות חזקות, ואז יש לבהימות לאכול. וזה בחינת הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, היינו שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והניגון השייך להם כנ"ל. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, הוא נותן כוח בעשבים ויש מראה לבהימות. אבל זה לא נגמר אז. גם הניגון הוא טובה לרועה בעצמו. כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרועה מבחינת רוח האדם לרוח הבהמיות, עד שיראה הרועה את עצמו. כמה פעמים הופך הרועה להזדהות עם נש שהוא רועה. אבל כשהוא יודע את הניגון, הוא מבין מה ההבדל. הוא מבין שהוא זה שהתפקיד שלו הוא לא להיות חזק יותר מהבהמות. כי הבהמות חזקות ממנו. התפקיד שלו הוא לדעת לתת משמעות להוויה. וכשהוא יודע לתת משמעות, זאת אומרת הוא יודע לשיר. הוא יודע לנגן. וכשהוא יודע לנגן, הוא יודע מה ההבדל בינו לבין הבהמות. הוא גורם להם לאכול את העשבים ששרים, והוא יודע לשמוע את העשבים, ועל ידי זה הוא נשאר אדם. איך כתוב אצל האדם, אחרי שהוא נותן שמות לכל החיות, פתאום הוא מזהה את ההבדל בין אדם לחיה. זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. הוא הכיר את הכל. חז"ל במדרש פלאי שכשלא מבינים אותו הוא נשמע מוזר, אבל עכשיו ניתן לתפוס אותו. חז"ל אומרים במדרש שבא על כל בהימה וחיה, עד שאמר אין זה עצם מעצמי ובשר מבשרי. זה לא הניגון שלי. זאת הפעם עצם מעצמי. לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת. ועל ידי הניגון ניצול מזה שהוא יהפוך להיות רועה של הבהמות. אצל רב נחמן יש מוטיב שמופיע בהמון סיפורים, איך האדם רץ אחרי הבהמות ביער כדי לתפוס אותן. הוא בעצם לא שם לב שהן בעצם מריצות אותו, ולאט לאט הוא מתחיל לרוץ אחריהם, ואף אחד לא מחכה לו בשום מקום. כי הניגון, אני חושב שאין הגדרה יותר חזקה לניגון מההגדרה עכשיו, הוא התבררות הרוח, כמו מלאכת בורר, שמבררים, מסננים, רוח האדם מרוח הבהמה. בבחינת מי יודע? רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למעלה. ונראה אותו דבר. הניגון, השיר, מה שנותן לכל לחזור בשורה אל המקור שלו. השרשרת הזאת שהאדם יודע ליצור בעולם, זה התבררות רוח האדם מהבהמה. כי זהו עיקר הניגון ללקט ולברר הרוח טובה כמבואר במקום אחר. על כן על ידי הניגון ניצול מרוח הבהמיות. כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי הניגון כנ"ל. אבל הוא עוד לא חזר ליעקב ויוסף. ודע שהמלך יש לו כל הניגון כולו בשלימות. אבל השרים אין להם רק איזה חלק בניגון. סליחה, דילגתי על שורה חשובה מאוד. ויש חילוקים רבים בנגינה. זה ביטוי רק של רב נחמן. חילוקים זה ביטוי למדני. של רב נחמן יש חילוקים במנגינות. יש חילוקים רבים בנגינה. כי יש ניגון שלם, זה ניגון שאין לו התחלה ואין לו סוף. והוא כל הזמן נמשך. שום דבר לא יכול לעצור. ויש ניגון שהוא בכמה בבות, בכמה שערים חלקים, ויכולים לחלקו לבבות ולעניינים. המלך יש לו כל הניגון כולו בשלימות, אבל השרים אין להם רק איזה חלק בניגון, כל אחד לפי מקומו, כמו הרועה, תלוי מה המקום שהוא נמצא ובאיזה הסבים הוא נמצא ומי הבהמות. הקדוש ברוך הוא נטע את עצי השם, יסבעו עצי השם ארזי לבנון אשר נטע. הוא חייב לטעת את הנטיעה, כי הוא יסוד הניגון כולו. ועכשיו אתה תפקידך האדם לדעת את הקטע שלך בקונצרט. אל תערבב. תראה את המכלול ותתחבר מהשורש הנכון שלך. יש ארץ עליונה. שמשם מושפעת השכינה לארץ התחתונה, והיא מתגלית בפירות שלה. על כן יעקב אבינו, אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, זה הרי בחלק לפני שהוא התוודע, הוא אומר להם, קחו מזמרת הארץ בכליכם. רק כפי מה שסיפרו לו השבטים, הבנים, הנהגותיו של יוסף, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, כל הסיפור. שלח לו ניגון השייך לשר כמותו. הוא הבין מה הניגון שמתאים לו. קחו מזמרת הארץ אל האיש הזה. לפי מה שאמרתם, אני אחבר אותו למקור. כפי מה ששמע מבניו, דרכיו והנהגותיו. כי יעקב רצה לפעול אצלו, אצל יוסף, על ידי הניגון. מה שהיה צריך. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. אבל יעקב לא נותן לו את זה לבד, יש שליחים. וזהו שאמר לבניו, קחו מזמרת הארץ בכליכם, היינו שיקחו את בחינת הניגון הנעל, שהוא בחינת זמרת הארץ, כנעל, בכלים שלהם. הוא התאים את הניגון לשר, והתאים את זה גם לשליחים. לפי הכלים שלהם. והורידו לאיש מנחה, מהצורי, מהדבש, נחות, ולות, בוטנים ושקדים. מה אלה כולם? הם הבחינה של המשקלות והמידות של הניגון. זה המקצב. זה הצורה. זה דרך הנגינה. כי הניגון נעשה מגידולי הארץ. כנ"ל. זה רב נחמן. העשבים שרים גם אם אנחנו לא שומעים אותם. התפקיד של הרועה הוא לדעת את שירת העשבים. כוחם של העשבים לשיר הוא אותו הרעיון של הארץ העליונה שעליה דיבר בשפה, בטרמינולוגיה אחרת לגמרי הבא. התפקיד שלנו הוא לשמוע אותם שרים. כשאני מטמא את הארץ, כשאני מחטיא את המטרה, אני אוכל מהעץ הלא נכון. אני לא יודע יותר לשמוע את השירה. אני לא יודע יותר להרגיש את קדושת הארץ. קדושת הארץ זאת אותה הרמוניה שמחברת את הארץ העליונה עם הארץ התחתונה. הדבר הראשון שעשה הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא התעסק במתת תחילה. הוא חיבר כל דבר למקור שלו, כדי שתהיה שירה. ואת האדם הוא תפס, ואמר לו כמו אותו מדרש נפלא בקהלת, ראה כל מה שבראתי, וכל מה שבראתי לא בראתי, אלא בשבילך. תן דעתך שלא תקלקל. זה כל מה שאני מבקש. אל תהרוס. יש נחשים שמבקשים ליצור דיסהרמוניה. קודם כל בין עץ לעץ, בין אדם לאדם, בין האדם לעץ, בין האדם לבהמה, ולאט לאט בין מקור השירה לשירה שלא מתגלה, בין האדם לאלוקיו. הם מבקשים להכניס אותנו אל מאחורי העץ, ומאחורי העץ להתחבא מפני השם. זה כל כך מופלא. להתחבא בעץ מפני הקדוש ברוך הוא. לשמוע את השאלה אייכה ולא לדעת לנו. ומהנחשים האלה תן דעתך להיזהר. וכשתדע לשמוע את שירת העשבים, ממילא תדע שלאכול מפריה ולסבוע מטובה, זאת הסיבה שרצית והנחלת לאבותינו את הארץ. לחזור ולזהות איך הפרי הזה מגלה את כל השירה הגדולה שהבך קרא לה גילוי שכינה. כל מה שרצית והנחלת לאבותינו, זה שנבוא אל הארץ ונחזיק נטיעה ביד, וכבר יאמרו לנו הרי לך משיח, ונאמר קודם כל ניטה את הנטיעה, נחבר את זה לשיר, אחר כך נהיה ראויים לצאת ולהקבילו. ערב טוב.